שלום לכם, אנחנו מתחילים תוכנית נוספת של מורים דרך, מפתחים ובאמת מנסים להורות, או לפחות להציע, לחשוף, להראות, כמו באיזה חלון ראווה, מהי השיטה שמציעה חוכמת הקבלה לחינוך של האדם. האדם, זה אמרנו, מגיל 40 יום הוא כבר אדם ברחם של אמא שלו, איך לפתח אותו, לעשות לו עתיד טוב יותר, לו ולהורים שלו. ואת זה אנחנו ככה מגלים יחד כולנו, גם אני וגם העורכת שלנו הקבועה, לימור סופר פטמן, שהיא, אתם מניח, אני כבר זוכר בעל פה, שהיא פסיכולוגית חינוכית, יישומית ופסיכותרפיסטית, שעוזרת לנו מאוד עם שאלות שהיא מביאה מהחיים ממש, ממחקרים וממקרים שהיא מכירה, והרב דוקטור מיכאל אייטמן שחולק איתנו את הידע מתוך השגה של הדברים האלה, ואנחנו מנסים לראות איך הדברים האלה מתקשרים, איפה כן, איפה לא, ומה בעיקר אני בבית יכול לקבל מזה, ללמוד מזה, להשאיר את עצמי בזה, כדי שהדור הבא יהיה דור מתוקן. אז דיברנו על הרבה שלבים, אנחנו סיימנו את שלב היניקה, שלב ההנקה, ועכשיו מתקדמים הלאה לשלבי התפתחות. אז ממה? נתחיל?
אולי נתחיל באמת מאריקסון. שככה התחלנו לדבר עליו.
אריקסון זה פלאפון כזה.
אריקסון זה סוג של פלאפון, אבל היה נאו-פסיכונטיקאי. שדווקא דיבר על כל הנושא של הסביבה, ושל המשפחה כסביבה. לא רק ההתפתחות הפנימית, אלא כל האינטראקציה, ששם מתרחשת ההתפתחות, לא רק בפנים. והוא ככה חילק את החיים לשמונה שלבים. הוא גם היה היחידי שדיבר, לא היחידי, הראשון, שדיבר על זה שבעצם, וגם נתן את האופטימיות, שההתפתחות מתרחשת כל החיים. היא לא נגמרת בגיל חמש, כמו התפיסה הקלאסית הפרוידיאנית שאמרה בגיל חמש הכל כבר בנוי, ולא נותר הרבה לעשות. הוא היה הראשון, ואחר כך עוד דיבור.
לא נותר הרבה לעשות, זאת אומרת, עוד משהו לשנות ולתקן באדם.
כן.
שיש עוד תקווה אחרי.
בנפש, כן.
זאת אומרת, מילים שאני כבר יד מזדעדה, בנפש, אני לא יודע. אבל
אוקיי, התפיסה הזו השתנתה, אבל למעשה, אולי נדבר רגע על זה, אם אפשר. יש כן, היום, גם היום, יש בכל זאת איזו תפיסה, רוב התפיסות ההתפתחותיות מדברות על זה שבשלוש שנים הראשונות, כן יש התקבעות של איזשהם יסודות לא מודעים. כמו כשבונים בניין, אז יש את השלב שתומנים את כל החלקים, אחר כך מכסים.
כן.
ואז זה נבנה בניין. עכשיו, אם היסודות לא טובים, האם גם בתפיסת הקבלה יש התייחסות כזו לשלוש שנים הראשונות?
כן, אבל אנחנו כל הזמן בונים, וכל הזמן גם כן אנחנו משנים בחומת הקבלה את היסודות. אם אנחנו מדברים על בנייה,
משנים את היסודות.
כן, גם משנים את היסודות.
למה הכוונה?
כי התקדמות, כמה שאנחנו מתקדמים, אנחנו בזה גם כן מחזקים את היסודות, מוסיפים לשם, הם מתרחבים, הם ממש נעשים במהות יותר, בוא נגיד, זה נגיד כמו שאנחנו בונים בית קטן, ואחר כך מרחיבים אותו, ואחר כך מתחילים לבנות אותו בגובה יותר, אז אנחנו צריכים גם כן להוסיף ליסודות שלנו. עוד נגיד בלוקים ובטון וברזל וכן הלאה.
זאת אומרת, אתה אומר לפעמים אנחנו, כמו בגשמיות, כן. לפעמים ממש חופרים פנימה.
חופרים מחדש ולהוסיף.
וכן, זו כן. תפיסה עוד יותר אופטימית אפילו.
כן, אנחנו מוסיפים הרבה. קודם כל, ודאי שעד גיל 20 שנה, לפי תפיסת חוכמת הקבלה, 20 שנה רוחניות. וברוחניות אני מדבר. אנחנו כל הזמן נמצאים בהתקדמות ובהתפתחות הנשמה שלנו. מי שמפתח את הנשמה שלו על ידי לימוד חוכמת הקבלה, הוא עד רמה שנקראת 20 שנה, רמה, לא גיל.
זה לא בגשמיות? לא, זה לא חייב להיות גיל 20?
לא, זה לגמרי לא שייך לגיל.
Okay.
זה אדם הגדול שמתחיל ללמוד חוכמת הקבלה, הוא מתחיל מאפס. ויכול להיות שהוא נכנס לעיבור אחרי כמה שנים.
לעיבור רוחני.
לעיבור רוחני. וללידה אולי עוד בעוד כמה שנים. אז כל התקופות האלה, הם נקראים תשאר חילידה, ואחר כך, זאת אומרת, זה ללא שום קשר
לזמן גשמי.
לזמן גשמי, לא. זמן רוחני הוא לפי הקצב ההתפתחות שלו, ולא לפי סיבובי השמש או הירח.
זה גם משליך בענפים, או שלא ממש. משליך הרי מעיבור רוחני שאדם עובר, הוא יכול ללמוד גם על עיבור, הוא יכול לדעת.
הוא יכול לדעת, אבל לא לפי הזמן, תנועה ומקום. אלא לפי התהליך, כן. אז שאת שאלת...
אז אם נחזור לאריקסון...
לפי האריקסון, אני לא יודע. לא, אני... חוכמת הקבלה, הכל פתוח, והאדם לא מת ומשתנה כל החיים.
שזה מעניין.
משתנה כל החיים.
אוקיי, זאת אומרת, הוא משתנה כל החיים, אבל גם היסודות, אתה אומר. זה משהו קצת אחר.
גם היסודות, כי לא יכול להיות שאני... אני, בכל מדרגה, בכל השגה שלי, אני גם כן מוסיף ליסודות. מה זאת אומרת אני מוסיף ליסודות? אני בגיל 50 מתחיל להבין שאני נגיד נעשיתי לסבא, אז אני מתחיל להבין את ההורים שלי וסבא וסבתא שלי, ויסודות שלי אז, וזה הם גם כן משתנים. אני כבר מתחיל להבין למה הם התייחסו עליי כך, וכו' וכו'. ולא חשוב שאני כבר בגיל 50.
כן.
אלא זה קשור.
אוקיי. אז אם נחזור רגע לשלוש שנים הראשונות, הקבלה מתייחסת, זאת אומרת, איך ה... בפסיכולוגיה יש התייחסות לשנה הראשונה, ואחר כך לעוד שנתיים ראשונות, בכללי כשלוש שנים ראשונות, כמשהו ש... ששם מתפתח הקשר הראשוני של התינוק עם העולם, וברמה פנימית האופטימיות שלו, היכולת שלו לקוות, וכוח הרצון שלו.
קשר תינוק עם העולם לא יכול להתפתח לפני שנתיים.
קשר תינוק עם העולם, אתה...
כן, הוא לא יכול להרגיש את העולם.
לא, באמצעות האם.
באמצעות האם הוא מרגיש את האם, הוא לא מרגיש את העולם.
אוקיי.
ואם זה לא אם, אז מישהי שככה...
מגדלת.
מחליפה אותה, כן. כי באמת אין לו כלים לזה. עד שנתיים אין לו כלים. עד שנתיים, לפי חוכמת הקבלה, הוא נמצא כמו בתוך הרחם. זה רק שנמצא...
חיצונית? רחם חיצונית?
מוסיף להתפתחות רחמית.
אז בעניין הזה, התפיסה היא באמת של להשאיר אותו בבית, אבל גם בתחילת חייו יש איזו תפיסה ככה? 40 יום? יש איזו תפיסה סבתאית שאומרת, 40 יום לא מוציאים תינוק מהבית, ולעומת זה יש אמהות שמתקשרות אליי שהם שבוע אחרי הלידה, הם בקניון, למה לא?
טוב, את יודעת, יש חיים ויש מה, ש...
מה שצריך
לפי השורשים. Okay. לפי השורשים שלנו בהחלט אין טעם להוציא ילד עד 40 יום לגמרי לנתק אותו מהאימא.
פיזית.
פיזית. זה 40 יום שזה דרגת בינה, זה דרגה הראשונה שהוא נמצא בחוץ, ואז אחרי 40 יום הוא מתחיל איכשהו לתפוס את, את המצב שהוא נמצא כחיצון. לפני זה גם כן לא נראה לו שהוא, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא לא מבין, הוא לא מגיף, הוא לא מסוגל לכלום. ולכן כך זה. ואחרי 40 יום, כן, קשר עם אמא הוא כבר יותר חופשי, כביכול. אבל בכל זאת עד שנתיים הוא צריך להיות קשור אליה. ואנחנו רואים לפי, אני חושב גם כן פסיכולוגיה, שהוא לא מסוגל לשום קשרים חיצוניים.
נכון.
הוא לא מבין מה רוצה.
זה מאוד זמני.
כן. הוא יודע רק אנשים שהוא תלוי בהם, תפל להם וזהו.
אבל בשנתיים האלה, האם ההמלצה של הקבלה היא ממש, כמו שמדובר למשל בתפיסה שקוראים לעיקרון הרצף, שהוא צריך להיות פיזית על האמא, שנתיים, ככה כמה שיותר על הידיים, או ש...
זאת אומרת, עד כמה הקשר עם התינוק הוא מהותי? זאת אומרת, האם הוא צריך להיות ממש כל הזמן, או שאפשר להניח אותו בהריסה ולתאר ולעשות כמה דברים ולחזור אליו? כמה הקרבה צריכה להיות משמעותית?
אני חושב שכן, מאוד חשוב שהוא יהיה כמה שיותר קרוב.
ויש פחד בדרך כלל שיתרגל לזה, ושלא יוכל לך
זה
יתרגל.
לא, 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 לא. יש
המון תפיסות על זה שמדברות על...
לא, כמה שיותר על האמא, גם להירדם עליה, גם כמה שיותר.
בעיה, אפילו קשור להיות כל הזמן. או אחרי הגב, או לפניה, לא חשוב.
זה קבלה היא ממש בעד עיקרון הרצף, שככל שילדים קשורים,
ילד צריך להרגיש שהוא נמצא כמו באמא, כמו בתוך הרחם, ממש...
זה השנתיים הראשון.
הרח זה מאוד חשוב. הוא גם כן מקבל ממנה הרבה חיסונים בצורה כזאת. שהוא נמצא ליד אמא, יש לו משהו שהיא מוסרת לו בצורה... לא, אני לא יודע איך להגיד. היא מוסרת לו הרבה דברים משלה, מפה שלה, מאור שלה, מהכל.
הוא מרגיש אותה והיא מרגישה אותו?
היא מוסיפה לו, מוסיפה לו הרבה דברים, כן. ואפילו חומרים, אני מתכוון.
מה שעוברי באוויר?
משהו באוויר, עם הרוק שלה, עם הידיים שלה, זה מאוד חשוב. יש דברים שאנחנו עדיין לא מבינים, מדע עוד לא גילתה, אבל לפי חוכמת הקבלה, ממש הילד מקבל מאמא בשנתיים האלו, הכל מה שלא קיבל בפנים.
עכשיו בשנתיים האלה, שמעתי אותך פעם אחת מסביר בצורה מאוד יפה, שזה כאילו רחם שמתרחבת על הילד. בהתחלה זה רחם פנימית, אחרי זה רחם החדר שלו זה רחם, אחרי זה הבית זה רחם, אחרי זה אולי השכונה זה רחם.
אם אנחנו היינו יכולים לגדל את הילד בצורה כזאת, אז הוא היה ממש חובק כל העולם.
עד הרחם של העליון ושל המסור.
כן, והכל היה בשבילו באמת כדבר טבעי ויפה ונעים טוב.
עכשיו, לגבי הוצאה מהבית, באיזה גיל אפשר כבר להתחיל להרחיב את הרחם הזאת? זאת אומרת, מתי לדעתך, אמרנו 40 יום זה בסדר, אבל נגיד חצי שנה, שנה, שנה
מגיל שלוש.
מגיל עד שלוש לא רוצים מהבית בכלל?
לא, עד שנתיים זה יניקה.
כן.
וזה, ואז הוא נמצא ליד האמא ונמצא בבית.
כן. לטיול מדי פעם אפשר לקחת, נכון? זה לא בעיה.
כן, אבל שוב, אני לא מדבר על זמנים המודרניים, אני מדבר משהו בחומת הקבלה.
על אידיאל.
אין שם טיולים, בסדר כולנו, אתה יודע, לא כתובים, צריכים לעשות טיולים.
זה לא אומר שזה לא בסדר לעשות את זה היום. אם זה...
אני לא יודע, טוב, אני בטח שלא אומר לבנות שלי או לנערים שלי, כן, מה לעשות. ודאי ש...
לא, אבל מעניין לדעת מה האידיאל, שאליו אפשר לשאוף, לא לשאוף, לפחות להכיר ולדעת שהוא קיים. זה חשוב לדעתי.
אסור לנו לדרוש מילד או לתת לו סביבה שהיא בשבילו לא מתאימה והוא אפילו עוינת. זאת אומרת, הוא צריך להרגיש שהוא כל הזמן נמצא ליד האם.
כן.
וזה עד שנתיים. אחר כך הוא גודל עד שלוש, מגיל שלוש ועל הוא מתחיל להבין את הסביבה, את החברה. את החברים, לשחק יחד איתם.
כן.
הוא מתחיל לא רק ללמוד מהם, ללמוד מהם הוא מתחיל לפני זה, אבל מתחילה להיות איזה קומוניקציה, קשר בין...
תקשורת.
כן, תקשורת, בינו לאחרים.
עכשיו, עד גיל שלוש, זה נגיע בנפרד לשלוש כן. שש, עד גיל שנתיים, אפילו בשנה הראשונה, אם אני לא יודע אם יש הבחן, אני שואל אותך, איזה חומרים או איזה דברים, אני שואל מצד איש תוכן, שעובד כאן על פיתוח תוכניות חינוך לילדים, האם יש בכלל תוכניות, פעם שמעתי אותך מסביר בקצרה ממש על לגעת בחושים של הילד בצורה מיוחדת בגיל הזה עד שלוש, קצת לגוון בחושים, נגיד אמרת שספרים שיש בהם ספרים זה טוב.
אני חושב בטוח יודעים את זה.
עד גיל שלוש, מה הילד צריך? זאת אומרת, מה טוב להגיש לו? איזה חומר? האם מוזיקה, האם טקסט, האם שילוב בין חושים? מה...
אני חושב שהיום אנחנו עושים את זה בצורה, אם באמת, לפי מה שאני רואה שיש לילדים, פיתחנו להם...
פיתחנו זה העולם פיתח.
כן, העולם פיתח.
אבל ודאי. מה נכון? אני עכשיו יוצא לסופר, אני רוצה לקנות צעצוע. הולך על החנות
לא,
ילדים.
אני לא חושב שמה. אנחנו נמצאים בתוכנית כזאת. עוד הגידו עלינו שאנחנו מתחילים כאן.
לשאול לקבוצרים. אבל אני שואל מבחינה עקרונית. לא מבחינה עכשיו תקנה לו כזה או כזה. מה, איזה תכונות, איזה דברים חשוב שיפתחו?
אפשר להתחיל...
או על מה לשים דגש.
לטפל בו עדיין שהוא נמצא ברחם אמו? מה זאת אומרת, אם היא שומעת מוזיקה או מתעניינת בציור או בכל מיני דברים, אז ודאי שזה משפיע על הילד גם כן. זה ברור לנו, אנחנו רואים איך זה ילדים נולדים לאנשים מפותחים.
זאת אומרת, יש לאחריות כבר מהשלב הזה, כי כל דבר שהיא עוברת,
לפני,
עובר אליו.
אפילו לפני שנכנסת לרעיון.
כן, זו תפיסה מקובלת.
זה ברור, זה, כן, זה... הכל זה תלוי ב... אנחנו לא מוסרים לילדים כמו באינקובטר רק מזון. אנחנו מוסרים להם הרבה דברים שאין לנו בכלל מודעות על זה.
אבל כלפי, נגיד, התפתחות חושית, איך עדיף לפתח הכי טוב את הילד שהוא ירגיש שאולי יש משהו יותר רחב?
או האם אפשר בגיל כל כך צעיר בכלל לתת משהו שהוא...
אני בעד זה, מפני שעד כמה שאדם מתפתח יותר מהר, יש לו סיכוי להתפתח יותר מהר. יותר ויותר רחב, ללא ספק. לא ספק. שוב, אני מדבר על התפתחות גשמית, לא על התפתחות הרוחנית. התפתחות הרוחנית, כמו שדיברנו פעם באיזו תוכנית, היא בכלל לא שייכת לזה. זה היא תלויה רק בשורש נשמה. ואם מגיע לאדם התפתחות רוחנית, אז הוא כבר מתפתח, לא חשוב באיזה גיל, זה יכול להיות איש מאוד מפותח, זה יכול להיות מאיזשהו פועל מן השוק, ובכל זאת... זה כבר תלוי בשורש נשמה.
ולא בהורים.
ולא בהורים, ולא במה שהוא...
ולא בדרך ההתפתחות שלו.
ובאיזה, כן, ובהשכלה שלו בכלל לא. אבל בהתפתחות הגשמית רצוי ודאי שלפתח אותו כמה שיותר מוקדם.
אוקיי, מה עם התפקיד של האבא בשנתיים האלה?
רק דרך אמא. הילד לא מבין את האבא. לא מרגיש אותו.
זה מעניין, כי דווקא יש פה איזה סוג של התאמה למחקרים פסיכולוגיים, אבל יש כן מחקרים ככה בשנים האחרונות.
לא, הוא מרגיש שיש אבא אחרי אמא.
כן, כן. הוא מרגיש את האבא כסביבה. זאת אומרת, כן. דווקא הטענה היא שככל שהוא לוקח אותו כן על הידיים בגילאים האלה, הוא קולט אותו כסוג של סביבה שחוזרת על עצמה. ולכן היא הופכת להרגל. ואני ראיתי למשל בקליניקה מאנשים שמגיעים אליי שיש לזה ערך מאוד טוב לאבא.
זה משהו אחר. אם אנחנו דואגים לאבא.
Okay.
אבל אם אנחנו דואגים לילד, אז זה צריך להיות כך שילד ירגיש אבא ליד האמא ולא לבד. אנחנו גם כן רואים את זה מתוך חומת הקבלה, שפרצופים האלו, זאת אומרת פרצופים זה נקרא מערכות.
רוחניות.
כן, בחומת הקבלה. שאבא הוא נמצא מעל האמא ודרך האמא משפיע על התינוק. כך זה מסודר בחומת הקבלה.
אז אין המלצה שהוא יהיה בקשר ישיר עם התינוק?
לא, לא. כי עדיין לא יכול לספוג מאבא שום דבר. רק דרך אמו.
בקרבת אמא זה מקסימום שאפשר.
כן, ליד אמא, בקרבת אמא, דרכה כן.
כי אחרת, גם אם הוא רוצה?
לא.
גם אם הוא רוצה?
הוא לא יכול לרצות.
האבא לא יכול לרצות?
האבא כן, אבל אנחנו מדברים על תינוק.
הבנתי, אז הכל מהזווית של התינוק מבחינת מה הוא צריך, אז הוא ממש לא צריך קשר פיזי עם האבא.
הוא לא צריך אבא, הוא לא יכול להרגיש אותו, הוא לא יכול להבין אותו. הוא פשוט, אם זה ליד האמא, הוא מקבל כתוספת סביבה.
יש הבדל בין בנים לבנות בדבר הזה עד שלוש, או שזה לא משנה? ואיך הם מרגישים את האבא ואת האמא?
לא נראה לי. אז כלפי אבא ובכלל אין לי מה להגיד בגילאים האלו. אבל בן או בת כלפי אמא, איך שהם מגיבים ואיך שהם מרגישים את האמא.
בשנתיים הראשונות.
אני לא יכול להגיד לכם באמת. אני לא מצאתי זאת במקורות. דעתי, אני לא רוצה להגיד. שזה לגמרי לגמרי לא אסמכת, אני לא יכול להגיד.
האמת שגם בפסיכולוגיה אין איזה התייחסות להבדלים מאוד גדולים בגילאים האלה, אלא יותר לנושא של התקשרות ופרידה, ועד שהילד עושה את הפרידה ככה בגילאי שנתיים, אין גם הבדלים כל כך במשחקים בשלב הזה. רק מגילאי שנתיים ואילך.
אין הבדלים.
האם מבחינת הקבלה יש הבדל?
לא, הם עדיין לא מרגישים, לא מין ולא משיכה למשהו נברא.
איזה, נגיד...
הוא לא נקרא אדם, הוא נקרא, כמו שאמרנו, הוא נקרא כמו שעדיין מתפתח בתוך הרחם, רק זו צורה יותר חיצונית בלבד. וכדאי לגרע את החושים שלו, ללמד אותו במה שאפשר, אבל בסופו של דבר זה... אי אפשר יותר ממה ש... לגדל אותו כחיה הקטנה. ודאי שאתה משמיע לו מוזיקה, אתה מלמד אותו צבעים.
ואיך הם ממליצים לדבר איתו, להגיד לו את השם שלו, להתייחס אליו?
בטוח, שרים, הכל, הכל, הכל. אבל שוב, זה בדרגת, בחזקת החיה הקטנה.
אוקיי, גור, עכשיו, כמו גור.
כן, כן.
עכשיו, שאלה על זה. כשלימור התחילה, היא ציינה שבפסיכולוגיה יש גישות שמדברות על משהו מסוים שמתפתח בילד. רצון מתפתח בו, תקווה, כאלה דברים. מה מתפתח בילד על פי חוכמת הקבלה בגיל הזה עד שלוש? איזה דבר עיקרי? איזה יסוד? אלה אומרים רצון, אלה אומרים משהו אחר. מה, אולי דבר אחד, אם תוכל להגיד, שמתפתח בו בגיל הזה?
חוץ מדרישות נוספות כל יום ויום שאנחנו רוצים לראות ממנו כלפי האמא, או כלפי מטפלת, אם זה בימינו, לא אמא.
שהוא דורש מהם.
כן, שהוא דורש. אין לנו יותר מה, מה להגיד. לא, אנחנו, זה ידוע בפסיכולוגיה ובחינוך, איך אנחנו נותנים לילד כל התשומת לב, ואיך הוא צריך להגיב, כמה דברים הוא צריך לזכור, כמה דברים הוא צריך לחזור. איך הוא מתרגל לזה, ומקבל דברים חדשים, סביבה, איך הוא זוכר מילים, ועוד ועוד.
בדרך כלל בגיל שלוש...
אם יש לו מטפלת ואימא נגיד שניים, והם,
או סבתות.
והם מדברות בשפות שונות, אז הוא יודע למי לפנות באיזה שפה.
הוא דופס שפה, זה טוב, זה טוב ללמד אותו הרבה שפות בגיל הזה.
נכד שלי כך.
כן, אפשר לראות. שילדים מגיל מאוד מאוד צעיר לומדים סביבות. ולכן אבא היא סוג של סביבה. יש קושי לאבות היום, אני רואה. אולי שלא לומדים קבלה. ככה להיות יותר בצד בשלב הזה. יש הרבה רצון דווקא אפילו לעשות את זה ביחד, או לעשות את זה בשיתוף פעולה עם האמא, או להרגיש איזו שלשה, לא רק לתת לאמא להיות. האם יש איזו התנגדות בתפיסת הקבלה ככה ליכולת לשתף? לא לזה אתה מתכוון.
לא, ההתנגדות ודאי שלא. אלה שבכל זאת לא מסוגל את אבא לבד, קשה לו לסבול.
לסבול?
לסבול, כן. הוא זקוק לאמא. פשוט מאוד. זה, לזה אין לו תחליף.
עכשיו, אמרת גיל שלוש, בדרך כלל בשלוש, בחוכמת הקבלה, עד כמה שאני יודע, מתחילים כבר ללמד כרוך טוב, נכון?
כן, נכון.
שזה שונה מהגישה המסורתית.
נכון. לא, למה?
בדרך כלל במסורתית מתחילים...
אני חושב שמקובלת כיום. יש אפילו קושי לזכור בגיל הזה. אולי על ידי חזרתיות, כמו שלימדו פעם...
למה? רגע, וככה זה...
לא סתם מחכים היום עד גיל חמש, שש. שש נכנסים לבית ספר, אבל בחמש, בגן חובה...
גם כן בחינוך דתי היום, מתחילים בשלוש.
כן, אבל דרך השירה והחזרתיות, לא דרך...
אני לא יודע אם זה בדיוק דרך השירה, אבל אני יודע, הבן שלי התחיל ללמוד... נכד שלי עכשיו לומד. טוב, הם כבר יצאו מגילאים האלו.
כן.
א' ב' מתחילים מגיל שלוש.
מוקדם יותר.
כן. אין שום בעיה, יש מקומות שאפילו עוד לפני.
מה עם המשחק בגיל הזה?
המשחקים אפשר...
זה לא בא על חשבון המשחק, או הצורך של ילד למשחקיות?
אני לא מבין למה אתם כל כך מסתייגים מזה, שאפשר ללמד את האותיות.
אני יכולה לראות גם כי זה צורות מפשטות, גם כי יש הרבה קושי בזיכרון בגיל הזה. הזיכרון רק נבנה.
ילד מוכן לספוק פי מיליון ממה שאנחנו נותנים לו.
זה נכון, אבל זה נראה כאילו אנחנו קופים עליו משהו.
לא, תלוי באיזה צורה.
כשהוא בעצם רוצה לשחק.
לא, תלוי באיזה צורה. תני לו את זה בתור משחק.
זה נכון. אפשר לשים את האותיות.
וחוץ מזה צריכים להבין שהוא צריך גם כן להבין, כבר מתחיל להבין שיש בזה איזה חובה לשבת ולא מקום.
מזה הרתיעה, לא לייצר את החובה כל כך מוקדם. אחר כך אנחנו יודעים שכל כך הרבה שנים הוא צריך לשבת.
אז מה? רגע, אז אם הוא ידע, אם הוא ידע ויתרגל לזה, זה לא יהיה עונש, זה יהיה לו להרגל. ואז יהיה לו יותר קל בחיים.
אתה אומר שיכול להיות לזה יתרון להרגל אותו בגיל צעיר.
לא, זה בטוח שיתרון.
האם זה לא לוקח להם את הילדותיות, את ה...
זה ידודיות, ידודיות זה מה? להתפרק ככה?
כן, לעשות מה שאתה רוצה, כן.
אני לא חושב שזה...
בהקשר הזה, הם עושים מה שהם רוצים, פחות או יותר.
לא, זה לא ילד, לא. אנחנו רואים בכל התרבויות, גם כן שונות, זרות, שבעולם העתיקות, שילדים היו מתחנכים ליד ה...
פעם זה היה מאוד מקומות.
כן, גברים ונשים, בנות לכאן, בנים לכאן.
יושב ליד אבא.
כן, וכל הרוקד ליד המדורה, שם סביב המדורה, עוד משהו עושה, הוא ממש, ילדים היו לומדים מהגדולים, תמיד מה לעשות, זה, מה שאנחנו עושים היום, זה, אני לא רואה לזה הצדקה. גם מצד הרוחניות, חומת הקבלה, כי בכל זאת מסבירה לנו על השורשים הרוחניים, ולמה שאנחנו לא נבצע אותם בענפים גשמיים.
אז למה מבחינת הקבלה זה כל כך חשוב להתחיל בגיל שלוש?
כי מגיל שהוא מתחיל לקלוט את הדברים, ואנחנו צריכים להוסיף לו מה שהטבע לא כביכול השתיל בו בתוך האדם, אלא אנחנו צריכים להביא לו את זה. זה עובר, אנחנו צריכים לראות, זה מערכת אחת, ויש דברים שאדם מקבל מתוך הרחם, ויש שאתה מקבל מתוך היניקה, ותוך הענקה, סליחה, היניקה זה בקבלה.
ברוחניות זה היניקה, בגשמיות זה הענקה.
כן, ודרך האמא שהיא מטפלת בו, ודרך האבא, ודרך הסביבה, וכל זה, זה צריך לבוא בזמן, זה לפי הגיל, לפי המין, וככה מתפתח אדם, ואז הוא נכנס לחיים, לשילוב, לקשר שלו עם המציאות בצורה הרמונית, יפה, ולא שבא לנו לעשות את זה מגיל 5 או 6 וכן הלאה.
אתה אומר שזה מלאכותי, זה לא מתאים לילד.
אני חושב שזה לא נכון פשוט, כי זה לא מותאם להתפתחות הפנימית שלו.
אז רגע,
זה לא מותאם, אם בשבילו, את יודעת, אצלנו גם כן יש תקופות, אחר כך אנחנו רואים תקופה הורמונלית נגיד, התפתחות הורמונלית, אחר כך תקופות, לפני זה תקופה של החברים, אחר כך תקופה של הקשר רומנטי, אחר כך תקופה של עוד משהו, של המקצוע, של תחרות, של עוד ילדים, משפחה, שם וכו'. יש תקופות.
אפשר לראות אותם מעבר ל...
אצלם תקופות הן מאוד מאוד חדות.
קצובות כאלה.
קצובות כאלה, כן, מפני שהחיים אצלם זה...
אצלם זה אצל הילדים?
מאוד עסיסים, כן. מאוד כאלה... ולכן כדאי לנו כמה שיותר מוקדם בזמן, אבל בזמן, לתת להם התפתחות הזאת. התפתחות חברתית, התפתחות במוזיקה, בריקוד, בשפה, בקרוא כתוב.
אז בעצם אתה מציע לעשות, או חוכמת הקבלה מציעה, לעשות מין גן שהוא כולל מוזיקה ומשחקים וריקוד ולימוד. לא רק לימוד.
לפי חוכמת הקבלה?
לפי חוכמת הקבלה.
הלימוד הוא דרך זה.
שבע חוכמות.
Okay. שבע חוכמות, כן.
שבע חוכמות יש בעולם, שאנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו, ובתוך החוכמות האלה זה גם ריקוד וגם מוזיקה.
צריכים.
כן, צריכים ללמד.
זה לא העשרה וטובה ובכסף.
לא, okay. זה צריכים ללמד, הילד צריך לדעת.
זה בסיס טוב.
כן. גם מוזיקה, גם ציור, גם ריקוד, גם...
מדעים.
זה נקרא חוכמה.
גם בבית ספר?
כן.
או, זה כבר נראה אחרת.
וכולם, כולם צריכים לדעת את זה. זה הכל אחר כך, אדם בלי זה לא מבין בדיוק את הטבע. הוא לא מתקשר נכון לסביבה שלו. הוא צריך לקבל שיעורים בכל החוכמות האלו. גם ציור זה נקרא חוכמה, גם ריקוד זה נקרא חוכמה, נו, אתה יודע את זה.
כן, שבע חוכמות, אבל אנחנו, זמננו מסתיים, נדבר על זה, אני מבטיח, ניגע בתחום הזה עוד בהרחבה, בדיוק איך ללמד, מה ללמד, באיזה שיטה, ובתקופות הנכונות שבהן צריך לגעת בזה, אבל נסכם את מה שהיה היום, כדי שנוכל להתחיל לתכנית הבאה, בהמשך ישיר למה שדיברנו עליו, אז דיברנו קודם כל על זה שאנחנו מאוד אופטימיים. זה דבר ראשון, מאוד מאוד אופטימיים.
יש מקום להתפתחות.
כל הזמן יש שינוי, כל הזמן האדם הוא חדש, כל הזמן הוא מתחדש ומוסיף וגדל בגיל שנתיים ובגיל 70, הוא תמיד יכול להתחדש. אז אנחנו הכי אופטימיים. ודיברנו על זה שהקשר של התינוק עם העולם לא מתפתח עד גיל שנתיים, הוא קשור לאמא, זה כמו רחם, אולי יותר חיצונית, אבל עדיין, עד שנתיים, זה עדיין, הוא לא מבין ב-100%, עד גיל 40 הוא בכלל לא מבין, עד גיל שנתיים הוא לא מבין, הוא לא קולט שהוא יצא מהרחם, וצריך לשמור עליו גם בסביבה הזאת, כמה שאפשר בעולם שלנו, זה לטובתו ולטובתנו בהמשך, זה בונה קשר, זה בונה יסודות, קושר אותו עם ההורים ומפתח אותו בצורה נכונה. דיברנו על זה שצריכים, שהוא גם לא מרגיש את האבא בגיל הזה, רק דרך אמא. וגם אם אבא רוצה ליצור קשר עם הילד, טוב שאמא תהיה בסביבה, כדי שהיא תהיה לידו, שהוא יריח אותה, ירגיש אותה, כי בעצם זה הדבר המשמעותי ביותר עבורו. כרגע, האמא היא כל מרכז עולמו, היא עולמו, עד גיל שנתיים, שלוש. דיברנו על זה שאנחנו צריכים שאין שום בעל שתף פעולה, שההורים ישתפו פעולה ככזה משולש סביב הילד, אבל הוא בעיקר זקוק לאמא, ודיברנו על זה שמגיל שלוש, זה כבר השלב הבא, שלב ניכנס בשיחה הבאה שלנו, כבר אפשר וצריך להתחיל ללמוד קרוא וכתוב, ולעשות את זה בצורה, זה תוספת למה שהטבע לא נתן לילד עד הגיל הזה, לעשות את זה בצורה כמה שיותר חווייתית, להשתמש בחוכמות העולם השונות, שציינו את שבע החוכמות, להשתמש בריקוד, בשירה, במדע, בהפעלה, בכל דרך שהיא, דווקא כדי ללמד, אין לימוד דידקטי כזה, אלא דווקא המשחק הוא הלימוד, והאומנות הזאת זה הלימוד, ומאוד חשוב שנצמד באמת לשלבים האלה של ההתפתחות, כי זה התפתחות טבעית של הילד, אם נצמד אליה, נאפשר לו להתפתח גם הוא בצורה אופטימלית. לפני שהוא בעצמו יכול לעשות משהו, אנחנו דואגים לו ב-100%, וזה ששומרים עליו בתוך הגבולות האלה, ואנחנו בזה נסכם. אנחנו נודה, ככה, עד שהתנעתי, נודה ללימור, שהייתה איתנו כאן היום. תודה לימור, תודה רב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה לכם, ונתראה בתוכניות הבאות.